יוד, פסוק למד א', כן, פרק יוד, פסוק למד א', אלה בני שם, למשפחותם, ללשונותם, בארצותם, לגוייהם. על מי הם אומרים את זה? על מי נאמר הפסוק הזה? על כל הרשימה שלפני כן, נכון? סקלו בפסוק א', ולשם יולד גם הוא, אבי כל בני עבר, אחי יפת הגדול, בני שם, עילם ואשור, והרפחשד ולוד וארם, ובני ארם, עוץ וחול וגתם ומש, הרפחשד ילד את שלח, ושלח ילד את העבר, עבר ילד שני בנים, שם אחד פלק, בימה ופגע ארץ, שם אחי יוקטן, ויוקטן ילד את תלמודת ואת שלף, ואת חסרמה ואת יערך, ואת הדורם, ואת עוזל ואת דקלה, ואת עובל ואת אבימל, ואת שבע, ואת אופיר, ואת חבילה, ואת יובה, כל בני יוקטן. ואם הושבה ממשה, בואה ספרה הר הקדם. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, איפה ישבו כל האנשים האלה? ממשה, בואה ספרה, הר הקדם. איפה זה כל... לא יודע. יש כל מיני השערות, אבל מה שברור שאם יש הר שקוראים לו הר הקדם, סימן שהוא נמצא בקדם. דהיינו, איפה זה קדם? מה אתה חושב? איפה זה קדם? צפון? מה פירוש המילה קדם בעברית? צפון? כן? או אולי דרום? כן, קדם פירושו מזרח. כן. קדם פירושו בעברית מזרח. עכשיו, אפילו הצבע של הכוס זה מתאים לה. כן. בקיצור, הם ישבו עם כן ממזרח. ממזרח למה? לא כל כך ברור, אבל ממזרח למשהו, נכון? תסתכלו לרגע אחד בפסוק ב' של פרק י' א'. ויהי בנוסעם מקדם. למה הם נסעו מקדם? כי הם ישבו שם, נכון? כך אומר רש"י. כיוון שבאו משם, שהרי כתוב בו אחת ספרה הר הקדם, לכן הם נסעו מקדם. עכשיו, מי אלה שישבו מקדם? כל בני אדם? או רק בני שם?
משפחות שם.
משפחות שם, נכון? לא כל בני אדם. טוב, אני רוצה מכן מזה להסיק מסקנה, שאלה שאינם בני שם, איפה ישבו? במקומות אחרים. יפה מאוד. כלומר, יש פה תיאור של האנושות שאחרי המבול, הנפוצה, בכל מיני מקומות. אוקיי? מתי הייתה התפוצה הזאת? אתה אמרת עכשיו תשובה שבלונית, שלימדו אותך בגן. זה נעשה אחרי דור הפלגה. אצלי בכתוב זה לא נאמר, ויש לי אפילו הוכחה לזה. יש לי אפילו הוכחה שזה ההפך מה שאמרת. כי הרי בפרק י' א' פסוק ב', מה כתוב? ויהי בנוסעם מקדם. ואז וימצאו בקעה בארץ שנער, ואז מתחילה הפלגה. הסימן שהם כבר מפוזרים כשמגיעים לבבל. אם כן, ההתפזרות של האנושות איננה פרי הפלגה. בניגוד למקובל בגן הילדים, הפיזור של בני אדם בכל העולם קדם למעשה מגדל בבל. כן? עכשיו, אם נסתכל עוד קצת בפסוק, בפרק י' פסוק למד ב', מה כתוב כאן? אלה משפחות בני נוח לתולדותם בגוייהם, ומאלה נפרדו הגויים בארץ, מה המשך? אחר המבול, מה פירוש אחר? מה ההבדל בעברית בין אחר לאחרי?
אחר זה סמוך,
יפה, מצוין. אחר סמוך, אחרי מופלג. כלומר, דבר שקורה מיד לאחר המעשה הקודם, אומרים בתנך אחר. אם קורה זמן רב אחר כך, נקרא אחרי. אגב, זה הגיוני. כי הרבה אחר זה אחרי, זה לשון רבים. רבים של אחר זה אחרי. מה? אני קראתי עכשיו את פרק י' פסוק למד ב'. אלה משפחות בני נוח לתולדותם בגוייהם, ומאלה נפרדו הגויים בארץ. מתי? אחר המבול, לא אחר הפלגה. ולמיד אחר המבול, כן. איפה אתה רואה את זה? שאפילו בני נוח, היו מפוזרים בכל העולם, כן, נכון.
לא, הוא פירד לנו שמות ימות ימות ימות, אבל הוא לא
אמרו אלה בני נועה. עיין פרק י' פסוק למד א'. מה כתוב שם? יפה. אז אם כן, הרשימה היא רשימה של בני שם. אחר כך, בפסוק למד ב' הוא רשימה, הוא סיכום של כל שלושת הרשימות שקדמו. יש שם שלוש רשימות. ועליהם הוא... לא, פסוק למד, תסתכל. פסוק למד בפרק י'. על מה הוא מדבר? רק אדם. על מי הוא אומר את זה? על בני שם, יפה. לא על בני נוח. שכולם ישו שם. אז זה היה צריך להיות כתוב אחרי פסוק למד א'. אמת או לא? מהאנשים האלה. מהאנשים. טוב. כן. יפה, אתה אומר דבר אמיתי מאוד. זאת אומרת, הפיזור הגיאוגרפי כבר היה קיים, אבל הפיצול התרבותי עוד לא היה קיים. אולי התרבותי כן, אבל יש פיזור אחר שעוד לא היה קיים, אנחנו נלמד מהו. בסדר? עכשיו, יש לי שאלה. אנחנו עכשיו לומדים על הדור שקם אחרי המבול. מה יכולה להיות דאגתו העיקרית של הדור הקם אחר המבול? מה זה הישרדות? המבול כבר היה. מה? מה אתה אומר? שלא יהיה עוד מבול. כלומר, אנחנו הולכים עכשיו לבנות עולם חדש. מי ערב לנו שהעולם ההוא, החדש, לא יחרב כמו העולם הקודם? לכן אנחנו צריכים, קודם כל, לפני שבונים את העולם, לבסס אותו באופן כזה, שלא ייתכן שיבוא עוד מבול. בסדר? תסתכלו ברשי, מי שיש לו רשי, על פרק י' א' פסוק א'. איפה שכתוב ודברים אחדים, דיבור המתחיל ודברים אחדים, יש שם שלושה פירושים, אני בפירוש השלישי. דבר אחר ודברים, פרק י' א', פסוק א', רשי, דיבור המתחיל ודברים אחדים, נא להסתכל, ודברים אחדים, אומר רשי, אמרו, אחת לאלף ושש מאות וחמישים ושש שנה, הרקיע מתמוטט. Okay? כשם שעשה בימי המבול. זאת אומרת, המבול חל בשנת 1656 לאדם הראשון, ואז הרקיע התמוטט, כן? נפתחו ארובות השמיים, והארץ נשטפה, בואו ונעשה לו סמוכות. כלומר, הם בנו את המגדל כדי להחזיק את הרקיע שלא ייפול.
לא, הם היו בני כביכול צאצאי נוח, איך הם ידעו שיש ברית שלא יהיה אותם מבול, מבול?
כי הוא לא אמר להם.
מי לא אמר להם?
נוח.
למה לא אמר להם? צאצא?
אני צריך להבין משהו. מי אמר לנוח את זה?
השם.
השם, נכון? זאת אומרת, מי שהשם מדבר עמו הוא נביא. נכון? עכשיו, לא שמענו עד ימי משה, שנביא צריך לומר לאחרים את מה שהוא שם.
זה סיבות שיגידים
את זה. לא, זה משהו אישי פנימי. זה סוד שלו. כי אם השם רוצה להגיד את זה לכל בני אדם, אז שיגיד לכולם. הוא לא אמר, סימן שזה רק לו.
מה תפקיד של הנביא
בעם? פה אין שום תפקיד לנביא בעם. אולי יש תפקיד סגולי. זאת אומרת, התפקיד של עצם העובדה שקיימת אישיות שהשם מדבר עמה. אבל זה שהנביא מוסר את דבר השם אל העם, זה נראה לך כל כך טריוויאלי, אבל לפני משה זה לא היה.
למה? אבל האבות מסרו על בניהם, אברהם, הוא מסר ליצחק.
מה הוא מסר לו?
והשם דיבר
לו. מה הוא מסר לו?
הבטחת הארץ.
לא. לא נכון. השם מסר הבטחת הארץ לאברהם, ושוב מסר ליצחק, ושוב מסר ליעקב. ברור? לא מצאנו שאברהם מוסר ליצחק שמוסר ליעקב. כן.
למה שהקדוש ברוך הוא יחריב את העולם הרי?
זה בדיוק העניין שדיברנו עליו מקודם. בגלל שיש גיבורים... עכשיו...
עכשיו כולם גיבורים... יש להם שלושת התכונות...
אני מבין, אני מבין, אבל אני שואל אותך שאלה. מה בעצם גרם למבול? מה היה החטא, העוון?
שלוש תכונות.
זה העוון? לא. היה חטא שם. מה היה החטא? מה?
הרב לא אמר שהיה...
אני אמרתי שאם יש כבר גיבורים, יש אפשרות להחריב את האנושות הקודמת. אבל צריך שתהיה סיבה. הסיבה היא סיבה מוסרית. כן? עכשיו, זה שאדם הוא חוטא כלפי המוסר, זה עוד לא אומר שהוא צריך לעמוד למשפט. כן? יש זמנים מסוימים, מדי פעם, הקדוש ברוך הוא מעמיד את עולמו למשפט. למשל, אנחנו אומרים, על פי המסורת שלנו, כל שנה, באלף בתשרי, הקדוש ברוך הוא מעמיד את כל העולם כולו למשפט. הוא לא עושה ראש השנה כל יום. נכון? מה? לראש השנה. לכאורה כן. הייתי זה מחלוקת בסוגיה בגמרא במסכת ראש השנה. מתי אדם נשפט? אם הוא נידון בכל יום או בכל שעה? או פעם בשנה, או ארבע פעמים בשנה. יש כל מיני דיונים כאלה. וגם אחרי מותו, יום הדין וכו'. יש כל מיני דברים כאלה. אז מדי פעם יש גם משפט של האנושות בכללה. לפי הספרה של אנשי דור הפלגה, המשפט הכללי של האנושות נעשה פעם ל-1656. איך הם מכנים את המשפט? הרקיע מתמוטט. מה פירוש הרקיע מתמוטט? אני לא הבנתי את הביטוי הזה. מה זה הרקיע מתמוטט? היה עם באירופה העתיקה שאמרו עליו שהם מפחדים רק מדבר אחד, שהשמיים ייפלו להם על הראש. כן, זה דבר היחיד. כן, קראו להם הגלים. שמעת עליהם? כן, הגלים. כן, אבותיהם של הצרפתים והעידנה. כן, הם פחדו מגל אבנים שיפול להם מן השמיים, ולכן קראו להם הגלים. אבל הם אמרו עליהם שהם היו גיבורים, לא מפחדים משום דבר, רק שהשמיים ייפלו להם על הראש. כן, אז הרומאים מספרים את זה ככה בצחוק, כאילו צוחקים על הגלים, אבל כנראה הם התכוונו למשהו רציני מאוד. מה הם רצו לומר? מה זה השמיים, תגידו לי? אהו, מה זה השמיים? יש מים למעלה? אז כלומר אתה אומר שהם היו פרימיטיביים מיתולוגיים, זה הכוונה. אז זה היה שווה להביא דבריהם בתורה. מה? אני שואל לך מה זה השמיים, ואז נדע מה זה השמיים נופלים. ככה אתה חושב? אני לא חושב. כי אני יודע ששם אין שום מים. זה בא מעננים. העננים זה בא מהתקבצות של עדים מן האוקיינוס. אז זאת אומרת שהם היו פרימיטיביים מיתולוגיים. כן. אז אם זה כך, זה בכלל לא מעניין. בוא נדלג על כל זה. כן? בכלל השאלה היא ככה. מה זה האדם הפרימיטיבי? אולי זה כדאי פעם אחת ולתמיד לברר מה זה האדם הפרימיטיבי. כן. כשלומדים בספרי היסטוריה, לתיכון למשל, או באנציקלופדיות פופולריות, אז מסבירים לך מאיפה באה התרבות המערבית דהעידנה? היא תולדה של תרבויות עתיקות מאוד, בבל, יוון, רומא, מצרים, היהודים. כן, כל זה, זה היסודות שמהם צמחה התרבות שלנו, כאילו, מה שמכנים שלנו. עכשיו, שאלה, איך מעריכים את התרבויות האלה? אז רואים בכל האנציקלופדיות, אומרים, תראה, היוונים, וואו, 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 חבל על הזמן. הם המציאו את החשיבה המדעית, את הפילוסופיה, את האסתטיקה, את השלטון הדמוקרטי. אדיר. מה עם הרומאים? הם אבות המשפט. כל תורת המשפט מתחילה מרומא. המשפט הרומי המפורסם. ומה עם המצרים הקדמונים? המצרים, אבות האדריכלות, הצביעה, הטריגונומטריה, הכל מתחיל מהם. מה עם הפיניקים? הפיניקים המציאו את הספנות, את המסחר הבינלאומי, משהו, את האלף בית. ומה עם הכסדים, הבבלים? הם אבות האסטרונומיה, הם עשו מדידות מדויקות של השמיים ושל ליקויי החמה והלבנה, ושל תעלות השקיה, כל הכבוד להם. אחר כך אתה עובר לתחום אחר, אתה שואל, תגיד, ובתחום האמונה, שזה סך הכל רק הדבר החשוב ביותר בחיים. תשמע, בתחום הזה הם היו ממש תינוקות. הם היו ילדים קטנים, פרימיטיביים, חסרי כל הבנה, בורים, סתומים, אטומים. יש פה איזה בעיה. אני מרגיש את הפער בין מה שאנחנו מוכנים לייחס להם בכל התחומים השטחיים של החיים בסופו של דבר, וכשמדובר בליבה של חיי האדם, אומרים, פה הם היו תינוקות. אולי עדיף לומר, עכשיו, אולי כדי להבין באמת עד איפה האבסורד מגיע, תפתח את האנציקלופדיות ותראה מה אומרים על היהודים, על העברים הקדומים. ואז אתה רואה את כמות השטויות הנשפכת בתוך האנציקלופדיות בנושא הזה, ואז אתה מתחיל להבין שאולי עורך האנציקלופדיה לא מבין כלום בנושא של היהודים. אבל אז אולי זה גילוי מילטה, שאולי הוא לא מבין שום דבר בתחום של המיתולוגיה ובתחום האמונות של הקדמונים. כלומר, אולי צריך לקחת ברצינות את עולמם של הקדמונים האלה, ולהבין שהם לא היו פרימיטיביים, אלא שהם הביאו רעיונות עמוקים וחוויות עמוקות ביותר דרך הסיפורים האלה, שזה הרבה יותר סביר ומדעי, כלומר, מאשר לומר מה שאומרים מהציקלופדיות. כן.
אבל אנחנו רואים היום, למשל, כל מיני עמים בעולם שהם מבחינת עצמם דברים מתקדמים, והם מוכרי עבודה זרה, הרבה אלים, דברים שלא
נתפסים בספר. נכון, אני רוצה לשאול למה. אז אולי אתה לא מבין אותם. אולי אתה לא מבין מהי הנפש האלילית. הנפש האלילית היא לא מטומטמת. אני חושב שהמושג של פרימיטיבי איננו מושג נכון. אני יכול להשתמש במושג של ראשוני, כמאי, שזה המשמעות המקורית של המילה פרימיטיבי. אבל לא במובן של מחוסר השכלה והבנה. או, אלא צריך להבין מהי הנפש האלילית, ואז אתה מבין שמדובר על משהו אחר לגמרי. במיוחד שיש היום מרכיב בעולמנו שחסר, שגורם לנו לא להבין מה שהקדמונים הבינו. מה חסר היום? גילוי שכינה חסר. בעולם שבו השכינה מתגלה, אז זה ברור לחלוטין שרואים את זה בכל העולם. כל העולם כולו, כל התרבויות כולם, נפגשות עם דבר השם. ואז הם צריכים למצוא דרכים לבטא את המפגש הזה. והדרכים לבטא את המפגש הזה לא יכולות להיות דרכים ספקולטיביות, פילוסופיות, אינטלקטואליות. זה חייב להיות דרכים ציוריות, דמיוניות. ולכן נולדה המיתולוגיה. וכתוצאה מן המפגש הזה עם האלוהות. עד כאן מובן? מה לא מובן? זה פשוט מאוד מה שאני אומר.
איך המיתולוגיה, איך כל המיתולוגיות של רמבי שונות עליהם שאלו?
לא, הם כולם אותו דבר, זה בדיוק העניין. כלומר, אתה תראה שבכל המיתולוגיות, שבכל העולם כולו, יש מוטיבים שחוזרים על עצמם, ושהם דווקא מבטאים אמיתות עמוקות מאוד בנפש האדם. בוודאי, כשהקדוש ברוך הוא נגלה, הוא נגלה לכל עולמו. למה שיבחין בין אדם לאדם? אלא שכל אחד קולט דרך הפריזמה שלו. זאת אומרת, יש לו מסננות משלו להערה הזאת, ולכן הוא מוליד מה שהוא מוליד.
אבל למה זה רק משך עד היום?
כי נסתלקה שכינה.
בסדר, אבל...
מתי נסתלקה שכינה? כשנחרב, מה? לא. לא. כשנחרב בית המקדש הראשון. בסדר? סיום בית ראשון, זה סוף הנבואה. כלומר, הנביאים האחרונים ממש, הם ראו את ראשית בית שני, וזהו. מה אתה אומר? חגי, זכריה ומלאכי. מה אני אמרתי? שם היו? שם היו מה? איפה? את ראשית בית שני. בסדר? זה מה שאמרתי. בסדר. ואחר כך מתו. זהו, אין יותר נביאים. זאת אומרת, קורה משהו. זאת אומרת, סיומה של הנבואה זה תוצאה של משהו קוסמולוגי שמתרחש. אולי צריך קצת פה להרחיב. מתי חרב בית ראשון? איזה שנה? לפני בערך 2400 שנה לפי המניין של סדר עולם. מה? מה אתה אומר? מה אמרת? בית ראשון חרב בערך לפני 2400 שנה לפי בעל סדר עולם, לפי ההיסטוריונים 2600 שנה, לא נתווכח על 150-200 שנה, משהו כזה, בקיצור, לפי הספירה הנוצרית המקובלת באנציקלופדיה, תראו שזה בשנת מינוס 586. מינוס 586, חורבן בית ראשון. עכשיו, אני שואל אתכם, כמה זמן מבדיל בין מינוס 586 למינוס 486? 100 שנה. בול. מה קורה בעולם במשך אותן 100 שנה? בדיוק באותו זמן, יש מהפכה רוחנית בעולם כולו. כפשוטו. ביוון, קמים הפילוסופים הראשונים. באותו זמן, בפרס, מופיע המהפכן הדתי הגדול, זרתוסטרה. באותו זמן, בהודו, פועל אדם מאוד מיוחד, בשם גאוטמה סידהרטה, שכינו אותו אחר כך בשם בודה. בסין, באותו זמן, פועלים שני אנשים גדולים, האחד לאוצה, והשני קונפוציוס, המכונה קונפוציוס. לאוצה, אבי תורת הטאואיזם, וקונפוציוס, אבי הקונפוציאניזם. מה הדבר הזה אומר? שבמוקדי תרבות, הנבדלים זה מזה לחלוטין, שבקושי יש מגע ביניהם, בבת אחת ביני האדם, החליטו לשנות את השקפת עולמם. למה? כי הרגישו סילוק השכינה. כלומר, כל זמן שהשכינה נמצאת בעולם, אין שום צורך להמציא לא דת ולא פילוסופיה. כי המפגש הוא מיידי. מה אתה אומר? בתקופה הזאת, של אותן 100 שנה, זו תקופה יחסית קצרה, מתחולל השינוי הזה. מה קורה באותו זמן בעם ישראל? אנשי כנסת הגדולה. עזרא הסופר. הגמרא אומרת שבאותו זמן ביטלו יצרה דעבודה זרה. יצרה דעבודה זר. היצר של עבודת אלילים התבטל באותם הימים. ובאותו זמן שהתבטל היצר של עבודה זרה, באותו זמן ממש, היה גם, באותו זמן היה הפסקת הנבואה. אבל יותר מזה, הגמרא אומרת, איך נראה היצר הזה? הגמרא אומרת, לקחו את היצר הזה ושחטו אותו. ואיך הוא היה נראה? הוא נראה כמו אריה, נו מה המשך? של אש, שיצא מבית קודשי הקודשים. מה? באמת? אני תמיד חשבתי שבקודש הקודשים יש שכינה. לא עבודה זרה. אז מה זה אומר? זה אומר שכדי... זו. שכדי שלא תהיה עבודה זרה, היה צריך לבטל את השכינה. זה מה שזה אומר. כן, דבר. זה עידון. עכשיו, הבודיסטים עשו מתורתו של בודה עבודה זרה. הוא עצמו לא התכוון לזה. כלומר, בכלל אנחנו רואים שם ניסיון של טיהור האווירה האלילית. מובן? ברור שהבודיזם הוא עבודה זרה. כן.
אבל עדיין יש עבודה זרה בימינו. שלא מדבר על אז.
כן, יש היום עבודה זרה בימינו. אבל מה זה עבודה זרה של ימינו?
עבודת אלילים?
לא, זה שום דבר. זה שום דבר.
לא נצפו אותו.
שום דבר. אני יכול לענות, בבקשה? עבודה זרה של ימינו, זאת הנוסטלגיה שנותרה בנפש האדם לעולם שבו היה גילוי פעם. כלומר, עובד הילידים המודרני, הוא זוכר שפעם היה בזה משהו.
הוא מתכוון?
הוא מתכוון, כי הוא מאמין. הוא לא חווה את זה, הוא רק מאמין. זה מה שהגמרא אומרת במסכת חולין, שעובדי עבודה זרה שבחוץ על הארץ, עם הנביא ימינו, כבר אינם עובדי עבודה זרה ממש, אלא מעשה אבותיהם בידיהם. אבל זאת נאמנות. נאמנות למסורת. אבותינו היו עושים כך, אף אנו עושים כך. אז יש כמובן שעיריות של נוכחות שמרגישים שם, אבל זה שעיריות, זה כבר לא זה. כן, מה אתה אומר?
אני לא מבין איך בפועל, אחרי שבית המקדש הראשון נחרב, אז כל העמים האלו בעולם הושפעו מזה ואז התפתח.
כן, ודאי.
לא, אבל איך, אני מבין שאפשר להסביר את זה, אבל איך בפועל, לא הייתה תקשורת, לא הייתה, איך בפועל, מה גרם להם הם אפילו לא יודע כמה ידעו בכלל שבית המקדש נחרב.
נכון.
אז מה גרם להם? זה משהו מיסטי? מגי? זה מה?
לא.
אז מניין לנו להגיד שזאת הסיבה?
זה לא מיסטי ולא מגי. אלא זאת היא עובדה. סילוק השכינה זה סילוק השכינה מן העולם כולו. ששכינה במקדש, השכינה היא בעולם כולו. ולכן הם הרגישו שזה הסתלק. אגב, הם אומרים את זה. כלומר, זה לא אני אומר. זה הגויים בעצמם של אותה תקופה אומרים את זה. שכאילו העולם השתנה, שנולדנו מחדש. הם אומרים את זה. למשל, תראה. הייתה בעיה לכל היוונים בתקופה ההיא, כיצד להסביר את המיתולוגיה. פתאום נולדה הבעיה. איך נסביר את המיתולוגיה? אז יש כאלה אמרו, זה שטויות. יש כאלה אמרו, זה משל. כן? אבל פתאום זה הפך להיות בעיה. איך להסביר את המיתולוגיה?
הדעה זה
היה
ברור.
הדעה זה מובן. ושתקרא מה שאריסטו כותב בספר י' א' של המטאפיזיקה בפרק האחרון. הוא כותב שם על המסורות של אבותינו. אנחנו לא יודעים איך להסביר, מה המשמעות. אז הוא מנסה לתת הסברים. כן, מה אתה אומר? מיתולוגיה זה הסיפורים של עובדי עבודה זרה. כשנחרף כבר המקדש, פתאום הגויים הרגישו שהסיפורים שמספרים הם סיפורי ילדים. אז היה להם שתי אפשרויות לומר. אבותינו היו ילדים קטנים, אנחנו החכמים. או, הם אמרו, אבותינו היו חכמים, רק הם דיברו במשל. ואפשרות שלישית היא מה שאני אומר לכם, שאבות האנושות באותם הימים חוו מה שהמאוחרים לא חוו, משום שהיה שינוי בהוויה. כן. השכל לא היה צריך להתפתח. כלומר, כשאני פוגש אותך פנים אל פנים, אני לא צריך לעשות ספקולציות כדי לדעת מי אתה.
זה אומר שהשכל באמת לא התפתח, או שהוא התפתח בלי קשר לדתיות, אלא לחוויה הזאת?
לא, לא, הוא לא התפתח. ודאי שהיו אנשים חכמים. אבל זה היה תחת הדומיננטיות של ההתגלות. מובן? זה כמו שלהבדיל אצלנו, בזמן שהיו נביאים, אז הייתה חוכמה. אבל החוכמה הייתה, איך לומר, נכנעת תחת הנבואה. בסדר? כן.
אז זה אומר שיבנה בית המקדש שלישי, אז
שוב
יתחילו להיות
עבודה זרה? שאלה יפה. אני חוזר על השאלה. האם זה אומר שכשיקום בית שלישי, תחזור עבודה זרה? האם זה מה שזה אומר? נכון? זאת השאלה שלך. התשובה היא שלא. בגלל שבינתיים עברנו 2500 שנה של חוכמה. חוכמה. אז יש לנו קצת ניסיון עכשיו. אני לא אומר שלא תהיינה תופעות מהסוג הזה, פה ושם, אבל זה כבר לא...
אז איך כן יפרשו את זה? איך כן יפרשו את זה אם לא לעבודה זרה? אם לא לכיוון העבודה זרה, איזה כיוון כן יפרשו?
תהיה ההדרכה של עם ישראל, אנחנו נסביר להם. אנחנו נסביר להם איך להבין את הדבר. טוב, אז בואו נחזור אם כן לה... כן.
דרך הפילטר שלו זה יוצא כמו שזה עושה.
נכון. אי אפשר להשאיר אותו בעבודה הזרה שלו. נכון, אי אפשר. אתה צודק? אי אפשר. אתה תראה דבר מאוד מעניין. לפי ההלכה, מותר לגוי לעבוד עבודה זרה או לא?
כן.
אני שואל בן אדם, תנו לו לענות. אז מותר או אסור? אסור, יפה מאוד. אסור לגוי לעבוד עבודה זרה. יפה מאוד. עכשיו, אסור לו לעשות גם עוד כל מיני דברים רעים, נכון? לגנוב, לנעוף, לרצוח, אז זה כל הדברים האלה. עכשיו, הנביאים, אם תשים לב, לפעמים יש להם דברים מופנים על אומות העולם. בדרך כלל דברי תוכחה. על מה הם מוכיחים את אומות העולם? על כל דבר חוץ מעל עבודה זרה. כלומר, לא מצאנו רבע פסוק בנביאים המתלונן על כך, כן, אבל יש איזה מין... טוב, לא יודע. לא מצאנו רבע פסוק אצל הנביאים שמתלונן על עבודה זרה של הגויים. לא מצאנו. מוזר, לא? למה? יהיה מה שאמרת. בסדר, כמו שאי אפשר להאשים אותם. אלא מה? כשאנחנו באים במפגש איתם, ואז הם באים לשמוע לנו, אנחנו מדריכים אותם שאסור לעבוד עבודה זרה. שהם כבר יכולים לקבל את ההשפעה של עם ישראל.
סליחה, פשוט, המושגים שאני אמרתי, עבודה זרה, שאפילו בדורות שלנו סוג של יש רק כל מיני אייקונים או ערכים מסוימים שאפילו לפעמים גורם בן אדם מתמסר בכל החיים שלו.
האם נסכלים על זה?
מה?
האם נסכלים על זה? חייבים סקילה על זה או לא?
לא.
לא, עזוב, זה לא עבוד עזר. אוקיי? אתה יכול להגיד במובן המוסרי, כל הכועס כאילו עבוד עבוד עזר. כתוב בגמר. כל הכועס כאילו עובד עבוד עזר. מסקנה, מה צריך לעשות? לסכול את כל מי שכועס. אה, באמת. כן, ודאי, צריך לסכול. מה? אין שום שינוי בהלכה. מי שמחלל שבת חייב סקילה, מה הבעיה? ההלכה לא השתנתה. זה לא קשור לזה. לא קשור לזה. זה שאנחנו לא סופים היום אנשים שמחללים שבת, זה בגלל שאין לנו לא סנהדרין בלשכת הגזית, וגם כשיש לשכת הגזית צריך עדים והתראה, ועוד כל מיני דברים כאלה. לא, זה הסיבה. צריך. מי שעובד עבוד עזרה צריך לזכור. מה הבעיה?
אז אתה לא בעצם לא הוכחת את זה שאין עבוד עזרה היום.
אני לא אמרתי שאין עבוד עזרה היום. אבל לא מזה אני הוכחתי שאין עבוד עזרה היום. ממה שהגמרא אומרת, מסכת חולין, שעובדי עבודה זרה שבזמן הזה, מעשה אבותיהם בידיהם. זה נאמנות למה שעשו אבותיהם. טוב, אפשר להמשיך? תודה. אז עכשיו אני חוזר פה, לוואי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. אז רש"י אומר, הם אמרו שהרקיע מתמוטט. אז בגלל שמישהו פה אמר שהם חשבו שיש מים על הרקיע, ובגלל זה הם חשבו לבנות מגדל שיחזיק את הרקיע, אז בגלל זה הייתי מוכרח להסביר לכם מה זה האדם הפרימיטיבי. האדם הפרימיטיבי הוא אדם גדול שחי לפי פרמטרים של מחשבה שונים משלנו. זה הכל. ויש הרבה דברים שהיו מובנים מעליהם לקדמונים ולנו בכלל לא ברורים, ולהפך, דברים שלנו מובנים מעליהם של הקדמונים בכלל לא ברורים. עכשיו, אז נחזור אל העניין הזה. מה זה השמיים? עכשיו אני מבקש תשובה רצינית בבקשה. האלוהים. יש בזה משהו, אם כי הקדוש ברוך הוא נקרא בורא שמיים. אז שאומרים שמיים, או יראת שמיים, מתכוונים משהו אחר. משהו שקרוב למה שאמרת. מתכוונים לערכים שהאלוה הזה רוצה שנקיים. כלומר, יראת שמיים זאת נאמנות לערכים שאני מכיר אותם בתור אלוהים. זה ערכים אלוהים ואני נאמן להם. זה יראת שמיים. עכשיו, מה קורה כשה... הערכים האלה נשארים בשמיים. בסדר, אני בארץ, הם בשמיים, הכל בסדר. יום אחד אני נטבע להיות נאמן לכל הערכים האלה. מה זה נקרא? שאני עומד למשפט. נכון? לפעמים אני משפט. עכשיו, יש ערך של חסד, של אמת, של צדק, של שלום. בוא נראה איפה אתה עומד ביחס לזה. זה נקרא משפט. במילים אחרות, השמיים נפלו על הארץ. הרקיע התמוטט. בסדר? כשהרקיע מתמוטט, מי שלא ראוי, נשטף במי המבול. לכן אמרו אנשי דור הפלגה, אחת ל-1656 שנה, אנחנו עומדים למשפט. בואו ונעשה משהו שיגרום שלא נעמוד למשפט. זה הכוונה שהמגדל הזה צריך לתמוך את הרקיע, שלא יתמוטט. כן.
חשבו שהם ישפטו על פי אותם קריטריונים שהם
נשפטו
בזמן המבול,
שזה יהיה אותו דבר? כן, אם הם יעשו את אותן עבירות שהיו בדור המבול.
חשבו שישפטו בצורה אחרת, שיכול להיות שיש סוג אחר של נפילה מהשמיים?
הם חשבו שזה יעשו אותם? לא, יכול להיות שזה כל פעם לפי עבירה אחרת, אבל הם יודעים שהם יעברו עבירות. כלומר, יש איזו בעיה. כן, הייתה עבירה חמורה מאוד שגרמה למבול, כלומר, שהרקיע התמוטט שלא יכלו לעמוד בזה, והם רצו למנוע את זה. עכשיו, מהי אותה עבירה? כן. זה בכלל לא משהו סימני, זה משהו רציני מאוד. כן, בוודאי שהם חשבו. השאלה היא איך. איך הם חשבו שהמגדל הזה יתמוך את השמיים? אנחנו נצטרך להבין את זה. כן? אגב, נמצאו מגדלים כאלה בבבל העתיקה. חפירות ארכיאולוגיות. כן, מצאו. ציקורת קוראים לזה. כן, זה קצת דומה לפירמידות המצריות גם. עכשיו, אני חוזר פה לשאלה. הם חשבו, אם כן, שיש איזו עבירה חמורה. הייתה באמת עבירה, מה היא הייתה? גזל, נכון? מלאה הארץ, חמס מפניהם. חמס זה גזל, הוא לא נחתם גזר דינה מילה אל הגזל. האמת היא שהגזל זה לא מספיק. הגזל זה ההתחלה של הרצח. כן? זה גמרא מפורשת. כל הגוזל, כל הנוטל פרוטה מחברו, כאילו נוטל את נפשו, שנאמר, וקבע את קובעיהם נפש. נכון? זאת אומרת, יש בגזל, בעצם מה שמאפשר לי לחדור לתחום של חברי, ואז גם ליטול את חייו. זאת אומרת, המלחמה היא בעצם הסיבה להתמודדות הרקיע. עכשיו, איך הם חשבו? למנוע את זה. כלומר, בוודאי יש להם פה שני דברים. הייתי אומר שיש שתי דאגות בבת אחת לדור ההוא. דאגה ראשונה, כיצד למנוע את התחדשות האלימות בין בני אדם. מה נעשה כדי שיהיה שלום? דבר שני, מה נעשה כדי שהאלוה לא יתערב לנו בחיים? כי אם הוא יתערב, זה עשוי להרוס את הכל. כלומר, אפשר לומר שהם עובדים פה בשני מישורים. בין אדם למקום, בין אדם לחברו. אם יש שלום, זה בסדר. אבל לך תדע, אולי לא יהיה. כלומר, אנחנו צריכים להישמר משני כיוונים. צריך להישמר מהתערבות של הבורא, צריך להישמר מן החטא. והפתרון שהם מצאו, היה הפתרון של המגדל. כן? זה פתרון אדיר. בוא נראה. מה כתוב קודם כל בפסוק א' של פרק י' א'? בואו נחזור. פרק י' א', פסוק א'. ויהי. מה פירוש הביטוי ויהי? לשון צרה. כלומר יש צרה גדולה. מהי הצרה? כל הארץ שפה אחת. זה מה שכתוב. זה הצרה. ודברים אחדים. זה נורא מה שקורה פה. עכשיו אני רוצה להבין מה פירוש שפה אחת. מה זה שפה? מה זה שפה? לשון. יש לי קושי עליך. אתה אומר ששפה זה לשון. בואו נסתכל בפרק י' פסוק למד א'. אלה בני שם, במשפחותם, ללשונותם. אז אם כן, התורה משתמשת בשני ביטויים שונים. שפה ולשון. מכאן אני למד ששפה זה לא לשון. דבר נוסף, אני רואה פה עוד דבר מאוד מעניין. הרי כתוב ללשונותם, לא ללשונם. סימן שהיה להם לשונות. אז ברור שהם לא דיברו בלשון אחד. שאלה נוספת, מאיפה בא הביטוי לשון ומאיפה בא הביטוי שפה? מאיפה זה בא הביטוי לשון? יש איבר שלש בתוך הפה, לכן קוראים לו לשון, הוא לש. נכון? והשפה זה מהפה והחוט. נכון? זאת אומרת שהשפה זה דרך הקומוניקציה, והלשון זה משהו פנימי. נכון? זה התרבות. אבל מה זה שפה אחת? בכלל, למה? האיבר הזה, שמחוץ לפה, אני קורא לו לא שפה, אני קורא לו שפתיים. כלומר, כמה שפות יש לאדם? שתיים. נכון? אז הם היו שפה אחת. מה זאת אומרת? הם היו כולם באותו צד. באותו צד. שפת היאור. כן? שפת הנהר. אגדה. כן? אז זאת אומרת, אתה, כל הדעות היו מצד אותה דעה. ודברים אחדים. הם חשבו על אותם הדברים. הם אמרו אותם דברים. זה נורא. זה רע. אני אסביר מה הכוונה. מאיפה באה האלימות בין בני אדם? מחלוקת. למה יש מחלוקות? יש הבדלים בין אנשים. יש הבדלים בין האנשים. איך אומרים? שוני. זה כל ההבדל. זאת אומרת, יש הבדלים בין בני אדם. בגלל שיש הבדלים, יש מחלוקות, בגלל שיש מלחמות. בגלל שיש מחלוקות, יש מלחמות, שנאה וכו'. אז הפתרון הפשוט הוא לומר, נבטל את ההבדלים בינינו, ואז לא תהיה מלחמה. נכון? איך קוראים לחשיבה הזאת? חשיבה של אחידות. אוניפורמי. כן? הכל אותו דבר. גלובליזציה. מה? גלובליזציה. כלומר, כולם אותו דבר, תראה, לא תהיינה מלחמות. איזה יופי. כן? בוא נראה מה זה אומר בדיוק. זה אומר שכדי שאני אוכל לאהוב אותך, אתה צריך להפסיק להיות אתה, כי אם אתה תהיה שונה ממני ואני אהיה שונה ממך, אנחנו נהרוג אחד את השני. אז בשם האהבה, אני מבקש את הביטול של האישיות הפרטית. מה המשמעות האמיתית של התנועה הנפשית הזאת? שנאה. כלומר, זה אומר, אני שונא אותך. כלומר, אני, אם אתה לא תהיה כמוני, אז אני אשנא אותך. אז אני שונא אותך. לא? זה משהו נורא, מה שכתוב כאן. ויהי, אפשר לי, כל הארץ שפה אחת, זה החשיבה הטוטליטרית במטבה. ויש הרבה פעמים פיתויים כאלה אצל מחנכים בעלי כוונות טובות. אתם רוצים שאני אעזור לכם ככה להיות מאוחדים? הבה נהיה כולנו אשכנזים, תראו לי שזה יהיה טוב. דוגמה, כן. והמחנך מתכוון ברצינות. הוא רוצה לעזור לאדם להפסיק להיות עצמו. כל זה לרצוח אותו בסופו של דבר. בסדר? אבל זה רצח, כלומר, מעודן, מתוק. מה? כולם ישתו אותו דבר. קוקה קולה. כולם. שתו. מה? כלומר, אני שונא את השני. אני לא רוצה שהוא יהיה שונה ממני, אבל במה הוא? הוא, ולא אני. במה שהוא שונה ממני. בזה שיש לו זהות אחרת. עצם העובדה שיש לו זהות אחרת, זה מפריע לי. זה שמפריע לי, סימן שאתה לא מסוגל לאהבה. כלומר, אתה עקפת את האתגר של האהבה בזול.
איך אני מבחין בין הסכמה בדעה לבין בוא תהיה כמוני?
מי אמר שצריך להסכים בדעה? שתראו פה, יש ביטוי מאוד יפה בפסוק ג' ויאמרו איש אל רעהו, מה כתוב? כן, פסוק ג' הווה. כן, הביטוי הווה הוא הביטוי הטוטליטרי הקשה ביותר שאומצה אי פעם בהיסטוריה. מה פירוש הווה? הווה זה, אני אגיד את זה בכמה מילים, הווה פירושו, הרי זה נכון שכולנו חושבים ש. נכון? הרי זה נכון שכולנו חושבים ש. כן? ברור שכולנו באותה דעה, נכון? לא יעלה על הדעת שמישהו פה בוועדה המרכזי של הנפלגה יצביע אחרת. אבל אותו דבר, כן, הוא מזמין את כל הגוף הפוליטי במצרים לדעה שלו. הווה נגילה. כן? מה זה זה הווה נגילה? מה זה הקיבוצניקיות הזאת? כן? זה מבין את הבעיה. זה עולם שהוא גיהינום באמת. כן, מה אתה אומר? יש דיבור, אבל דיבור הרבה יותר אלים. כן, דברים אחדים, אומר רש"י, דברים חדים ומחודדים. בעצם הם רצחו אחד את השני בדיבור אחיד. כן, בבקשה. זה נכון, זאת אומרת שכל אחד אוהב רק את עצמו. ואני אגיד יותר מזה. אם כולם אותו דבר, נגיד אם מיליארד בני אדם הם כולם אותו דבר, אז מספיק אדם אחד. כי הרי יש לך אותו דבר, כל פעם. כן, זה כזה, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. אבל הם כולם אותו דבר. אני אגיד יותר מזה. ימותו כולם, חוץ מאחד, לא נורא. הרי מלא, מה שיש באדם הזה, יש מלא בכולם, אותו דבר. זאת אומרת, הערך של החיים של האדם יורד דרך זה. כן, מה אתה אומר?
זה כמו
שהרב
אומר
שלא
צריך
להיות ערכים מסוימים
שאנשים מיוחדים
כבר? אני לא אמרתי את זה.
לא, אבל אם בעצם אנחנו מחפשים את הרחום הזה שבו אנשים מיוחדים,
הבנתי מה שאתה אומר, לכן אני אמרתי שיש פה בעיה, אבל איך הבעיה תיפטר זה אני עוד לא אמרתי. זה ייקח לפחות שני שיעורים כדי שנבין איך לפתור את הבעיה. כן, מה אתה אומר?
נו,
אז מה? אני אגיד יותר מזה. אבל מצד שני יש, אפשר לומר, זכות מסוימת למשטרים הטוטליטריים. הגמרא אומרת שדור המבול שדור הפלגה היה יותר רשע מדור המבול. אבל לא נחרבו. מדוע? משום שהיה שלום ביניהם. ככה כתוב בגמר. זה מאוד מעניין. כלומר, כן, אבל היה שלום דה פקטו. למשל, יש מדינה מאוד בולטת בנושא הזה, יוגוסלביה, זיכרונה לברכה. שמעתם על זה? זאת מדינה שבמשך כמה עשרות שנים עמדה תחת שלטון טוטליטרי חזק מאוד. סטליניסטי ממש. השלטון של טיטו וחבורתו.
היום מה? חוזר גם לא? הדבר הזה של האבא. בשיבות לדורי הכניסה
וכל זה שכל מה דבר. של טיטו וחבורתו. אם כן, מה היה שם? היו שם איזה 15 עמים שכל אחד שנא את השני. שנאת מוות. אבל הם היו תחת שלטון שלא נתן ביטוי לבדלנות של כל מגזר. בטל השלטון הקומוניסטי, חזרה הדמוקרטיה, התפרקה יוגוסלביה, ועכשיו הם יורים אחד על השני יום ולילה. כן? כך שאפשר לומר, יש זכויות מסוימות לשלטון הקשה. כן? איך אמר רבי חנינא סגן הכהנים? אלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו, חיים בלעם. מה רצית להגיד, סליחה, עמדולי? עכשיו שגמרתי את המשפט פשוט.
היום זה גם חוזר על עצמו, הדבר הזה של כולם יהיו את הדבר בשיבות.
כן, כן, ודאי, ודאי. זה נתון קבוע, לגבי השיבות וכו'. כן. תודה להיער. כן.
זאת אומרת שהערך של העבודה הזאת הייתה הרבה יותר חשובה מהערך של חיי האדם?
יפה. כלומר, אני פשוט נותן לכם פתרון אדיר. אנשים יבנו מגדל. המגדל צריך להגיע עד השמיים, נכון? וראשו בשמיים. כמה זמן לוקח לבנות מגדל כזה? מלנת זמן. מלנת אלפים זמן. בוכתה. זאת אומרת, ים בזמן. כן? הרבה מאוד זמן, ואז אנשים ייוולדו בזמן בניית המגדל. ועוד ימותו, והמגדל ממשיך להיבנות. כלומר, מהו מרכז החיים של האדם? לבנות את המגדל. ואז האנשים, על מה הם חושבים? על המגדל בלבד. אז הם אינם חושבים יותר על עצמם. נפלא. מחקנו את הייחודיות של הנפש האנושית, ועכשיו ריכזנו את הכל מסביב למפעל כלל אנושי, חסר אישיות, המגדל, ואז הצלנו את האנושות מן החמאס. נפלא. כן, מה אתה אומר? אני חושב שגם גזל לא גזלו. לא גזלו, כי הם היו עסוקים עכשיו בלבנים.
אז איך
הם יותר רשעים? כי זה רצח האדם. אני אקרא משהו. יש בפרקי דרבי אליעזר, כתוב שכאשר, זה, לא יודע מאיפה המדרש יודע את זה, אבל זה הגיוני, שכאשר היו עולים במגדל לעבוד, ואדם היה נופל מן המגדל ומת. לא היו שמים לב אליו, כי היו שמים בן אדם אחר במקום. כשלבנה הייתה נופלת, היו בוכים ואומרים, מתי תעלה לנו אחרת תחתיה? כלומר, המפעל, הכלל האנושי, הפך להיות חשוב יותר מן האדם. כן? במובן הזה זה רשע בסיסי. זה לא רשע בעבירה פלונית או אלמונית. זה הרשע ביסודו. כן. איך הם מנעו שהקדוש ברוך הוא יתערב? זה עוד לא הספקתי להגיד. כי מרוב שאלות שאתם שואלים, אני לא מצליח להגיד כל מה שאני רוצה לומר. ייתכן שאם תשאלו פחות שאלות, ייתכן גם שאני אספיק להגיד את הדברים, וגם תראו שהשאלות לא תצמחנה. כבר תיפטרנה מעצמה. יש שאלה נוספת. מדוע אני מחויב כלפי דינו של הקדוש ברוך הוא? איך אני יודע שהוא ברא אותי? רגע שאני לא יודע שיש אלוהים. אני בעולם שבו אין לי כל אפשרות לדעת שיש אלוהים. האם אני חייב כלפי דינו?
לא.
מוסר כן, אבל האם אני צריך לתת לו דין וחשבון? אני צריך לתת דין וחשבון לעצמי. אשר אם אני צריך לתת דין וחשבון לפני מי שברא אני, אם אני לא יודע את קיומו?
לא.
ודאי שלא. כן, זה בעצם המושג הנרחב, זה הרחבה של המושג ההלכתי, תינוק שנשבע. כן, יש תינוק שנשבע בין הגויים, ויש תינוק שנשבע בשכחה. הוא לא יודע שיש אלוהים. עכשיו, אפשר לומר שהאידיאולוגים של המגדל חשבו בכיוון כזה. הם אמרו, אנחנו נשכיח מלב בני האדם את מציאות השם, ואז אנחנו נהפוך את כל האנושות כולה לתינוקות שנשבו, ואז הם יהיו פטורים בדין. נפלא המחשבה הזאת. עכשיו מה זה, יש פה מסירות נפש אדירה מצד האיש שעשה את זה. מי זה היה האיש הזה? לפי חז"ל זה נמרוד. נא להסתכל ברגשה בפרק י' פסוק ח'. וחוש ילד את נמרוד. הוא החל להיות גיבור בארץ. הוא היה גיבור צייד לפני השם. על כן יאמר, כי נמרוד, גיבור צייד לפני השם. כלומר, האיש הזה, שהוא ההוגה של המגדל, איך אני יודע? כתוב פסוק י', ותהי ראשית ממלכתו בבל. הוא עשה את זה. הוא יודע את מה שהוא עושה. כלומר, הוא לא יכול להגיד, אני פטור מן הדין. הוא, עד רבה, הוא יחטוף מזה. כלומר, הוא יחטוף בגדול יותר מכל בני אדם. הוא יודע את זה, אבל הוא עושה את זה בגלל שהוא אוהב את האנושות. הוא רוצה להציל את האנושות מן הבורא. נפלא. חז"ל אמרו על נמרוד, הוא יודע את ריבונו, הוא מתכוון למרוד בו. בסדר? זה נפלא. זאת אומרת, האיש הזה ראוי בהחלט להערצה, הייתי אומר. אדם שהיה מוכן להקריב את עצמו בשביל להציל את האנושות. כתוב כאן, גיבור צייד לפני השם. לפני השם. כן, עכשיו, מי הוא נמרוד? הוא בונה המגדל. איך אני יודע? כתוב ביוד, ותהי ראשית ממלכתו, בבל. כן, אגב, הוא מוזכר עוד פעם ברמז נמרוד, בפרק י' א', כתוב בפסוק ו', י' א' פסוק ו', ויאמר השם, הן העם אחד ושפה אחת לכולם, וזה אחילם לעשות. מי זה זה? חז"ל אמרו זה נמרוד. כלומר, זה, האיש הזה, הוא זה שגרם להם לעשות כל זה. הוא החל. זה אחילם לעשות. כן. וכתוב, הוא החל להיות גיבור בארץ. נכון? החל, אחילם. כן, מה אתה אומר? הוא גיבור, מה זה? איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. אבל פה את מי הוא כובש? את השם. מה זה לכבוש? כלומר, לעצור. הוא בא לעצור את ההתגלות. זה לא פשוט. נראה שהאידיאולוגיה הזאת היא די מפתה. השאלה מה הטעות באידיאולוגיה הזאת? מדוע זה לא נכון? זה נראה בפעם הבאה.